אנחנו ממשיכים גם היום בלימודנו בספר שמואל א'. אנחנו הגענו בפעם הקודמת לפרק ב' בספר שמואל א'. עד כה ראינו שעם ישראל נמנע מלעלות לרגל, נמנע מלעלות למשכן שילה. אלקנה לוקח את משפחתו ואיתם עולה לרגל, איתם עולה למשכן שילה. ראינו את תפילת חנה בעקבות זה שהיא יקרה, את הפקידה שהקדוש ברוך הוא פקד אותה, ונולד בנה שמואל, שציינו שהשם שמואל בא לציין שהיא מרגישה שהיא, שהילד שאולה מהשם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הבעלים, הוא האחראי, אליו מיועד הילד. עבודתו של שמואל תהיה לשם השם. וחנה גם כן הזכירה את הביטויים האלה, כמה היא מרגישה שהיא העמה, היא השפחה, היא כפופה לעשיית רצון השם. וסיימנו בפעם הקודמת בתחילת פרק ב' בתפילת ההודעה של חנה על לידת הילדים, על לידת שמואל, ובעקבות זה גם נולדו לה עוד ילדים, וגם על התפילה שיש בתחילת פרק בתחילת פרק ב', שבו חנה אומרת לכל אותם אנשים, לכל הקרובים אליה ולרחוקים, תדעו שהקדוש ברוך הוא יוצר תהפוכות בעולם. הקדוש ברוך הוא מרים את השפלים, הוא מוריד את הגבוהים, וכן נדברה ביחס לעשירים ועניים, לחזקים וחלשים, רעבים וצבעים, ועוד דוגמאות. הקדוש ברוך הוא זה שמוביל את העולם, הוא זה שיוצר את התהפוכות בעולם. מי שנראה שהוא בעמדת שליטה, מי שנראה שהוא בעמדת כוח, ידע שהקדוש ברוך הוא זה שנתן לו את הכוח, הוא זה שהנהיג אותו לכך, הוא זה שהביא אותו לכך. והדברים גם יכולים להתהפך על פי הפסוק שציינו, שציינה חנה, רגלי חסידה בשמור ורשעים בחושך ידמו, לפי מידת הקרבה, מידת החסידות, הרגשת השליחות שאדם מרגיש שהוא עושה ומקיים את שם השם בעולם. לפי זה המדד ליצירת התהפוכות, יצירת המעברים. אם אדם יתמיד במצבו, חס וחלילה ירד ויפול. מפסוק י' א' בפרק ב' אליו הגענו בספר שמואל א', מפסוק י' א' עד סוף הפרק הזה, עד סוף פרק ב', בעצם מתוארים ענייניהם של בני אלי. הפסקאות פה בעצם מחולקות לשלושה חלקים. החלק הראשון עוסק בחטאי בני אלי, החלק השני עוסק בתוכחה של אלי לבניו, והחלק השלישי של הפרק עוסק בנבואה שמגיעה לאלי, ובמפורט העונש שיגיע לאלי ולביתו בעקבות מעשיו של בניו. נעמוד עכשיו על החלקים האלה, בעצם על חטאי בני אלי ועונשם, כפי שהם באים לידי ביטוי פה אצלנו בפרק. עוד דבר שנעיר אותו תוך כדי לימודנו, נראה שבכל פסקה או בכל יחידה כזאת, כפי שציינתי וגם נראה את זה בהמשך, נראה שתמיד הכתוב, תמיד הנביא, בא לציין את הניגוד, את ההגבלה המנוגדת שיש בין שמואל ובין בני אלי. וכבר בפתיחה שלנו, בפסוק י' א' י' ב', הפסוק י' א' מציין, וילך אלקנה רמתה אל ביתו, והנער היה משרת את בני השם ואת בני אלי הכהן, כמובן הנער זה שמואל. פסוק י' ב', ובני אלי, בני בליעל, לא ידעו את השם. זאת אומרת, מול שמואל, שעליו נאמר, משרת את השם את בני אלי הכהן, נאמרו מעשיו של בני אלי, נאמר בפסוק על בני אלי, ובני אלי, בני בליעל לא ידעו את השם. וכך נראה לאורך כל הפרק, וגם הדברים כתובים ממשיכים גם לפרק ג', איך הפסוק הנביא מנגד כל הזמן בין מעשיו של שמואל ובין מעשיהם של בני אלי, ונרחיב על זה בהמשך. מה היו חטאיהם של בני אלי? פסוק י' ג', ומשפט הכהנים את העם, כל איש זובח זבח, ובא הנער הכהן כבשל הבשר והמזלג שלוש השיניים, בידו, ויקה בכיור או בדוד או בקלחת או בפרור, כל אשר יעלה המזלג ייקח הכהן בו, ככה יעשה לכל ישראל הבאים שם בשילו. זה חטא אחד. חטא שני, אחר כך נבהר את הכל, גם בטרם הכתירון את החלב, ובענר הכהן, ואמר לאיש הזובח, תנה בשר לצלות לכהן, ולא יקח ממך בשר מבושל, כי אם חי. ואומר אליו האיש, כתר הכתירון כיום החלב, וקח לך כאשר תאווה נפשך. ואמר לו, כי אתה תיתן, ואם לא, לקחתי בחוזקה. מסכם הפסוק, פסוק י' ז', ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני השם, כי נעצו האנשים את מנחת השם. אז שוב נעיין בפסוקים. החטאים, שכפי שאנחנו רואים שמובעים פה, קודם כל באופן כללי, אנחנו רואים שהחטאים היו חטאים סביב ענייני הקורבנות. כמובן בני אלי, בניו של הכהן הגדול, הם היו האחראים במשכן, הם היו האחראים על כל ענייני הקורבנות, על כל מה שמתנהל ומה שקורה במשכן, והחטאים שלהם, כפי שמציינים פה בפסוק, סביב ענייני הקורבנות. החטא הראשון זה החטא שבו מצויד שבא אותו נער מטעם הכהן עם מזלק שלוש השיניים, זאת אומרת מזלק הזה שמראה על גסות, על תאווה, כמו שמצוין הפסוק, והוא מכניס את היד עם המזלג, או את המזלג, הוא מכניס לתוך הסיר ששם מתבשל הקורבן, והוא קובע אל האיש המקריב כל מה שיתפס במזלג, כל מה שיעלה במזלג, אותו אני לוקח, אותו אני נותן לכהן. אז הדבר הזה כמובן הוא אסור, זה לא על פי תורה, וכשנתבונן בפסוקים נראה שממש הנביא פה מנגד את מעשיהם של בני אלי למה שכתוב בתורה, מה שאמור הכהן לעשות על פי התורה. אני קורא עכשיו לפניכם בספר דברים בפרק י"ח פסוק ג', שוב נראה, נתבונן ונשים לב איך הפסוק בתורה מציין את העבודה הראויה, את העבודה הנכונה, כיצד הכהן אמור להתנהג, ומול זה נקרא שוב את אחר כך את הפסוקים אצלנו בשמואל א', ונראה כיצד התנהגו בני אלי, ממש דמיון מיוחד וזהה. כמובן, התורה מדברת על הצד החיובי, על הצד הנכון, כיצד יש לנהוג, כיצד צריך הכהן להתנהג בבית המקדש, לעומת המעשה הפסול שעשו בני אלי. אז כפי שציינתי, אני קורא את פרק י"ח בספר דברים, פסוק ג', וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם, מעת זופחי הזבח, עם שור עם שה, ונתן לכהן הזרוע ועל חיים והקיבה. זאת אומרת, הפסוק פה עוסק בענייני מתנות כהונה, בחלקים ששייכים לכהן מבהמת חולין. פה אכן הפסוק עוסק בהמת חולין, אצלנו בשמואל א', הפסוק עוסק בבהמת קורבנות, בבשר הקורבנות. אבל שימו לב לזהות ולבלים הדומות ביותר. שוב אני קורא בפסוק בדברים פרק י"ח, וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם, מעת זופחי הזבח. ואני קורא שוב אצלנו, בפסוק י"ג לפרק ב', ומשפט הכהנים את העם, כל אי זובח זבח. זאת אומרת, הזהות, הדמיון המוחלט בין שני הפסוקים, ודאי באים לנגד, משפט הכהנים, כפי שציינה אותו התורה, משפט הכהנים את העם, מי האיש שזובח זבח, הוא, כפי שכותבת התורה, מה צריך לעשות, עוד רגע נתעכב גם על זה, ואילו, הפסוק אצלנו אומר, משפט הכהנים את העם, כל אי זובח זבח. זאת אומרת, מעשיהם של בני אלי, גם כן, הם קבעו את זה כמשפט, קבעו את זה כתקנה, קבעו את זה כחוק, על פי תפיסתם, על פי רצונם, על פי תאוותם, כמו שציין הפסוק, מה הם לוקחים ומה הם מקבלים מהעם הזובח זבח. אז שוב אני קורא את שני הפסוקים, את תחילתם, ספר דברים, וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם, מעת זובחי הזבח, ושוב אצלנו, ומשפט הכהנים את העם, כל אי זובח זבח. אז הזהות של הפתיחה מאוד דומה, ואנחנו מוצאים שני הבדלים. שני הבדלים בין המשפט המתוקן, משפט הכהנים המתוקן, כפי שמציינת אותו התורה, כפי שהתורה אומרת לכהנים להתנהג, ומשפט הכהנים המקולקל, כפי שנהגו אותו, כפי שעשו אותו בני אלי, או הנערים שבאו מיוזמתם. הפסוק מציין בספר דברים, שוב בפרק י"ח פסוק ג', וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם, מעת זובחי הזבח, עם שור עם שה, ונתן לכהן הזרוע ועל החיי והקיבה. הפסוק מציין שני פרטים, ונתן לכהן הזרוע ועל החיים והקיבה. פרט ראשון, ונתן לכהן, זאת אומרת הישראל, אותו מקריב, אותו זובח זבח, הוא זה שייתן לכהן. פרט ראשון. פרט שני, הזרוע ועל החיים והקיבה, זאת אומרת יש איברים מוגדרים, מתנות מסוימות שהן שייכות לכהן, ואותם ייתן הישראל הזובח, או כל אדם שזובח, אל הכהן. שוב, הכהן מקבל מהישראל, זאת אומרת, הישראל נותן לכהן, והישראל, אני מציין פה את האדם המקריב. והדבר השני, יש מתנה מוגדרת. אני חוזר שוב לפסוקים אצלנו בפרק י' ג', בפרק ב' פסוק י' ג'. אז שוב, המשפט הכהנים, כפי שציינו, המשפט המקולקל שבו הנהיגו ובו עשו ובו על פיו בעלו בני אלי, משפט הכהנים את העם, כל איש זובח זבח, ובא נער הכהן כבשל הבשר והמזג שלוש השיניים בידו, זאת אומרת כמו שציינו, הוא לוקח כלי גדול לקחת, ואז הפסוק כותב, כל אשר יעלה המזלג ייקח הכהן. פסוק י' ד', שוב באמצעו, כל אשר יעלה המזלג ייקח הכהן. זאת אומרת, בדיוק משפט הפוך ממשפט התורה. משפט התורה היה ונתן לכהן, פסוק י' ד' מציין ייקח הכהן. זאת אומרת, הכהן או נערו באים ולוקחים מהישראל. זאת אומרת, הם לא מחכים שישראל המקריב ייתן להם, אלא הכהן הוא זה שלוקח. שינוי אחד. שינוי שני, כל אשר יעלה המזלג. כמו שראינו, הוא מגיע עם מזלג כזה גדול, לקחת כל מה שיתפס, כל מה שהמזלג יתפוס מתוך הציר שבו מתבשל הקורבן, הכל לוקח הכהן. ושוב, ההבדל בין המשפט המקולקל שנהגו פה בני אלי ובין המשפט של התורה, התורה אומרת שיש דברים מוגדרים. התורה אומרת שיש חלקים מסוימים בקורבן שאותו מקבלים הכהנים, או אם זה בהמת חולין, חלקים מסוימים מבהמת החולין שאותם מקבלים הכהנים, ואילו פה אנחנו רואים כל אשר יעלה המזלג. זאת אומרת, בא הכהן ולוקח בלי הגבלה, לוקח באופן חופשי, לוקח כמה שהוא רוצה. אז אני מסכם את הנקודה הזאת, בעצם אפשר לקרוא לחטא הזה גזל, גזל, גניבה מרשות הישראל. באה התורה ואומרת, משפט הכהנים, כשאדם יש לו קורבן או בהמת חולין, הבן אדם יכול לבוא או חייב לבוא אל הכהן ולתת לו מעצמו דברים מוגדרים, זה משפט התורה, כדי שהכהן יוכל להתמיד בעבודת השם, בעבודת המקדש, ולא יתרוד על פרנסתו, ולא יתרוד מה יוכל וכמה יוכל. לכן באה התורה וציינה את אותה מתנות כהונה. ואילו הכהנים פה, על פי החוקים שקבעו בני אלי, על פי משפט הכהנים, אומרים, אומר הנביא, מה עשו הכהנים, האנשים לפי משפט בני אלי? מה שהם עשו, זה הם קבעו שהם יכולים לקחת, לא צריכים לחכות שיתנו להם, ובית, יכולים לקחת כל מה שעליה המזלג. זאת אומרת, דבר לא מוגדר באופן מופרז יותר ממה שזיקתה להם התורה, וכמו שציינו, בעצם זה חטא של גזלה, זה גניבה ממש מהאנשים לקחת ולהעביר לרשות הכהנים חלקי בהמה, חלקי בשר, חלקי אוכל שלא מגיעים להם. החטא הראשון, כפי שציינו פה בפסוקים, בעצם אפשר לסכם אותו במילה אחת, גזל. וכמו שציינו, ראינו מה התורה מרשה לכהנים לקחת, מה, יותר מדויק, מה התורה מחייבת את הישראל לתת לכהן, ואילו פה, משפט הכהנים של בני אלי, מה הכהנים לוקחים לעצמם, וכמו שאמרנו, זה נעשה בגזל שלא כדין. זה החטא הראשון בפסוקים י' ג' י' ד'. הפסוק הבא, פסוקים ט' וט' ז', כפי שקראנו מקודם, באים לציין עוד חטא, וכמו שאמרנו שוב סביב עניין הקורבנות, התורה אומרת שיש להקריב את הקורבנות לפי הסדר, או לפי הסדר הבא. תחילה מקריבים ומקטירים את האמורים על המזבח, כל קורבן לפי האמורים, לפי החלקים שמתאימים לקורבן, ואחר כך, שוב, תלוי לפי הקורבן, אז הכהנים מקבלים את חלקם, הישראל מקבל את חלקו, הבעלים מקבל את חלקו, תלוי לפי חלוקת הקורבן. מה עשו בני אלי? אז אני קורא שוב את פסוקים תתוו תזיין ככה בדילוגים יותר. גם בטרם יקטירון את החלב, זאת אומרת לפני הקטרת החלב, לפני הקטרת האמורים, על פי דין תורה שכך צריך לעשות, אז מגיע הנער מטעמו של הכהן ומבקש ודורש להביא לו את הבשר החי, להביא לו את הבשר עוד לפני הקרבת האמורים על גבי המזבח. אומר לו הישראל, אומר לו המקריב, פסוק ט"ז, ויאמר אליו האיש, קטר קטירון כיום החלב, וכך לך בכל אשר תאווה נפשך. זאת אומרת, הוא כבר התייאש מזה שהוא יכול למנוע מהכהן או מהנער שלו לקחת את מה שהוא רוצה, אבל אומר, בוא נשמור על סדר העבודה. בוא נשמור על הדרך כפי שצוותה לנו התורה את סדר עבודת הקורבנות. קודם, קטר קטירון כיום החלב, ואז יהיה את המנות לכהנים או לבעלים. עונה לו הנער הכהן, לא. כי אתה, ויאמר לו, כי אתה תיתן, ואם לא, לקחתי בחוזקה. זאת אומרת, אומר הנער, אני לא מסכים למהלך הזה, אני לא מסכים שקודם יהיה הקרבת הזבח, הקרבת החלב למזבח, אלא או שאתה מביא עכשיו, או שאתה לא רוצה להביא, אני לוקח בחוזקה. אז שוב, החטא היה שעל פי דין התורה, על פי מצוות התורה, תחילה יש להקטיר את החלב, את האמורים, על גבי המזבח, ואחר כך לכהנים, הכהנים יכולים לאכול את מה שניתן להם, את מה שניתן להם מכל קורבן לפי דיני התורה. וחטא בני אלי היה כאשר הם באו ואמרו, אנחנו רוצים את החלק שלנו לפני הקטרת החלב, לפני ההקטרה על גבי המזבח. ושוב נראה דמיון בפסוקים שבין החטא ובין המצב הרצוי, המצב המקובל, כפי שמציינת אותו התורה. אז בפסוק, בפרק י' ג', סליחה, בספר ויקרא, בפרק ז', פסוק למד א', מציין את התורה לגבי קורבן שלמים, לגבי הדין הזה שנותנים חזה ושוק לכהן, זה חלקו בקורבן השלמים, מציין את התורה, והקטיר הכהן את החלב המזבחה, והיה יחזה לארון ולבניו. זאת אומרת, סדר ההקרבה, והקטיר הכהן את החלב המזבחה, זאת אומרת, קודם כל הקטרת החלב, זה הסדר, קודם כל המזבח, ואחר כך, והיה יחזה לארון ולבניו. זאת אומרת, ואחר כך מקבל הכהן את חלקו. הכהן ובניו מקבלים את חלקו, את חלקם, פה מדובר בקורבן שלמים, אז יחזה ושוק, זה החלק של הכהנים בקורבן שלמים. וכמו שציינו פה, ממש הפוך נהגו הכהנים לבית אלי, וכך עשו הנער הכהן מטעמם, בטרם יקטירון את הזבח. זאת אומרת, לפני הקטרת הזבח בא הנער הכהן ודורש לקבל את חלקו. לפני הקטרת הזבח בא האיש המקריב ומתחנן ואומר, לא, בוא קודם נקיים את הקטרה כדין, נקטיר את החלב, ואז נעבור וניתן לך את החלק שמגיע לך, או אפילו מתוך סוג של ייאוש, קח לך כאשר תאווה נפשך, כבר תיקח כל מה שאתה רוצה. אומר הנער הכהן, לא מוכן לדבר הזה, אפילו שמציע לו כבר הישראל לקבל את החלק שלו באופן גדול יותר, בכל אשר תאווה נפשך. והוא מוכר, והוא רוצה רק לקבל עכשיו את החלק שלו, אפילו לפני הקטרת הזבח. הדבר הזה, החטא הזה השני שמצוין פה בכתוב, כמובן זה חטא בביזוי המקדש, בביזוי עבודת הקורבנות. המחנה המשותף אולי לשני החלקים, לשני החטאים, ובדגש על החטא השני, מציין אותו הרלב"ג אצלנו בספר, אצלנו בפירוש, הרלב"ג בפסוק י"ב. הרלב"ג בפסוק י"ב מציין את החטא הראשון במילים הבאות, וזה היה חמס וביזיון לקורבנות שהם היו לוקחים אותה על צד רדיפת התאווה. ולא, זה דבר נקודה ראשונה. זאת אומרת, החטא הראשון, כמו שראינו, שהם לוקחים הרבה יותר ממה שמגיע להם, הם לוקחים הרבה יותר מהזכות שזיקתה להם התורה, זה חטא שמגיע מצד חמס, חמס זה גזל, מצד הרדיפת התאוות. הם רוצים לאכול יותר, רוצים שיהיה ברשותם יותר אוכל, יותר חלקים של הקורבן. זה החטא הראשון. והסורה הגדולה יותר, מציין הרלב"ג, שקודם שקרבו מתירי השלמים לכהנים ולישראל, והם החלבים, היו חוטפים להם בחוסקה מבשר הזבע. זאת אומרת, החטא השני, החמור יותר, מציין אותו הרלב"ג, שהם היו לוקחים מהבשר עוד לפני הקרבת הקורבנות, לפני הקרבת האמורים, לפני הקטרת החלב, כפי שציינו בפסוק. אומר הרלב"ג, והנה, בעצם כך הוא מסכם את שני החטאים, והנה שמו שולחנם קודם לשולחן גבוה, כאילו הייתה לשווא העבודה להשם. שוב, והנה שמו שולחנם קודם לשולחן גבוה, כאילו הייתה לשווא העבודה להשם. בעצם המחנה המשותף לשני החטאים, הכהנים לבית אלי, וככה השפיעו על כל הכהנים שהיו תחתם, בעצם לקחו את כל עניין עבודת המקדש, עבודת השם שסיעה במשכן שהיה בימים האלה בשילו, ובעצם הפכו את העבודה הזאת לעסק הפרטי שלהם. זאת אומרת, באו ואמרו, איך אנחנו מזה מרוויחים יותר? איך אנחנו לוקחים את המשכן ומשרתים אותו, או לוקחים אותו לצרכינו? איך אנחנו ננצל את עבודת המשכן, העבודה שעם ישראל מגיע להקריב קורבנות, איך אנחנו ניקח אותו ובכך נהיה יותר עשירים, יותר שבעים, יותר מלאים ברכוש ובנכסים? בעצם הם שמו את עצמם במרכז ולקחו והשתמשו במצוות התורה, בהנהגה של עם ישראל, לעלות אל הרגל ולהקריב קורבנות, לצרכים הפרטיים שלהם. ובעצם בזה הם אמרו שכל עבודת המשכן, כל עבודת הקורבנות, כל העבודה שמבוטאת בעשיית, בקרבה ובהגעה למשכן, כל עבודת השם, היא לשווא, היא לא שווה כלום, היא אין לה משמעות. שוב אני קורא את דברי הרלב"ג, והנה שמו שולחנם קודם לשולחן גבוה. זאת אומרת, השולחן שלהם, ההנאה שלהם, הרווחים שלהם, הדברים והמטרות שהם רצו להשיג, היו הדבר הראשון. וזה לפני שולחן גבוה, וזה הם שמו לפני שולחנו של מקום. זאת אומרת, העבודה בבית המקדש היא פרט שולי, פרט שניתן להיעזר בו. הוא לא המטרה, היא לא התכלית. המטרה היא שולחנם. המטרה היא הנכסים שלהם, המעמד שלהם, העושר שלהם, השליטה שלהם. ואילו שולחנו של מקום, זאת אומרת כל ענייני הקרבת הקורבנות, מגיעים כעזר, כסיוע, איך אנחנו מגדילים יותר את מעמדנו, כוחנו ומצבנו. ושוב אני קורא, והנה שמו שולחנם קודם לשולחן גבוה, כאילו הייתה לשווא העבודה להשם. הוא ממשיך ואומר, והיה עיקר הכוונה למלא בטנם, בזה האופן נייצו בני אלי את מנחת השם. זאת אומרת, המטרה שלהם הייתה למלא בטנם, כמו שציינו, לחזק את מעמדם, להגדיל אותו, לבסס את כוחם, את עוצמתם, ובעצם השתמשו במשכן, בעבודת הקורבנות, בהגעה של עם ישראל למשכן, לצרכים שלהם, לחיזוק מעמדם ולחיזוק רכושם, וכפי שהוא אומר הרלב"ג, למלא בטנם. אלו בעצם שני החלקים של חטא בני אלי. החטא הראשון הוא סוג של גזל, שבאים ולוקחים יותר ממה שמגיע להם, יותר ממה שהתורה זיקתה להם. החטא השני הוא בעצם ביזוי הקורבנות, או ביזוי כלל עבודת המשכן, באמירה שאין שום מטרה ואין שום תכלית ואין שום עניין בעבודת השם שמגיעה במשכן, אלא המטרה היא למלא בטנם, לחזק את מעמדם, וכמה שהם יהיו יותר עשירים וסביעים, זה הדבר המרכזי, ולשם הם חתרו, וככה הם קימו, ואלו החוקים והמשפט הכהנים שהם יצרו במשכן. אלו שני החטאים כפי שמוזכרים בפסוקים י' ג' עד י' ז'. וכמו שציינתי בהתחלה, פסוק י' ח' שוב מנגד בין חטאי בני אלי לבין שמואל. אם פסוק י' ז' סיים בפסוק, נאמר בפסוק, ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד את השם, את פני השם, כי נעצו אנשים את מנחת השם, פסוק י"ח מנגד ואומר, ושמואל משרת את פני השם, חנה חגור אפוד בה. זאת אומרת, הנערים, חטאת הנערים גדולה מאוד את פני השם, ניצלו את מנחת השם, לעומתם שמואל משרת את פני השם. זאת אומרת, שמואל שלא כמותם התנהג בדרך הישר, באופן הנכון, כראוי להתנהג בבית השם. וכמו שציינתי, נברר ונעמיק בדבר הזה יותר בהמשך. יש חטא נוסף שלא מוזכר פה, והחלק הזה של החטאים, הוא מוזכר בתוכחה של אלי לבניו, שמופיע בפסוק כ"ב. אני לוקח משם רק את העניין של החטא הנוסף שקיים. ואלי זקן מאוד, ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל, ואת כל אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. זאת אומרת, לאלי מגיעה שמועה על מעשה בניו, והפסוק מציין במפורש, פסוק כ"ב אצלנו בפרק, ואת אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. זאת אומרת, הפסוק בא ומציין שעל חטא נוסף, ישכבון את הנשים הצובעות. אז באופן פשוט, ככה מציינים פה כמה פרשנים, החטא הוא כמשמעו, דבר עצום ונורא ומפחיד, שהיה פה גם חטא של גילוי עריות, דבר אסור ופסול כידוע לכולנו. חלק מהפרשנים אומרים שהחטא הוא לא היה חטא של גילוי עריות, אלא חטאים אחרים שקשורים לענייני הקורבנות. לדוגמה, חטא אחד, הסבר אחד לחטא הזה, מציין פה רשי, כיוון שכפי שציינו מקודם, הכהנים ראו את עיקר העבודה, הכהנים לבית אלי, ראו את עיקר העבודה במשכן כמשרת אינטרסים שלהם, כמה שיהיה להם יותר חלק בקורבנות, ולא ראו בזה, והם לא ראו בזה כשאותם כמשרתים את השם או משרתים את העם בעבודת השם. וכיוון שהם לא ראו את עצמם כמשרתים את העם, ממילא כאשר הגיעו אנשים להקריב את הקורבנות, רש"י פה נגיד מציין שבאו נשים להקריב את הכינים שלהם, אם זה יולדת או מסיבות אחרות, באו להקריב את הכינים שלהם, זאת אומרת, כן, זה קורבן שמקריבה אישה יולדת, אז הם לא יזרזו להקריב, התמעמאו. ואז ממילא מה שקרה, אותם נשים חיכו עוד ועוד ועוד זמן, ופעמים כבר הגיע הלילה ולא מקריבים בלילה, והיו צריכים לישון שם במשכן ולא לחזור לבתיהם אחרי ההקרבה, ואז נמשך עוד יום, וכך בעצם הם עיכבו את האנשים, את הנשים מלהקריב את הקורבן שלהם. מה שקרה בעקבות כך זה שהאנשים חזרו מאוחר יותר הביתה, וממילא כל חיי המשפחה התעכבו. לכן הביטוי הוא חריף, ואת אשר ישכבון את הנשים. זאת אומרת, הם לא עשו את זה בפועל, אבל כיוון שהם גרמו שחיי המשפחה בעם ישראל לא יהיו באופן סדיר, הם עיכבו את הנשים לחזור לבית, לחזור אל בעליהם, אל חיי המשפחה הרגילים והתקינים, ממילא הפסוק מעלה להם את החטא באופן בוטה וחזק, ישכבון את הנשים. זאת אומרת, המניעה הזאת של חיי המשפחה התקינים, חטא נוסף, שוב, כנגזרת של ענייני הקורבנות, חטא נוסף של בני אלי. הסבר נוסף, שיש בו הפרשנים, מסביר את זה פה המלבים, באותו עניין, עם ישראל בא להקריב את הקורבנות, ובני אלי התמאמרו וחיכו, ולאט לאט נוצרת, מגיעה עוד קבוצה להקריב את הקורבנות, ועוד קבוצה, אבל הכהנים מתמאמרים, לא מזדרזים. כפי שציינו, הם רואים את המשכן, לא שהם משרתים את השם המתגלה במשכן, משרתים את כבוד השם ומשרתים את עם ישראל שבאים להקריב את הקורבנות במשכן, אלא המשכן משרת אותם, המשכן משרת את הצרכים שלהם. ממילא יש התמאמרות, מחכים, מתעכבים, וכמו שציינתי, לאט מגיע עוד קבוצה ועוד משפחה להקריב ועוד אנשים שבאים להקריב, והם מתמאמים. מה שקורה, לאט לאט נוצר קיבוץ כזה, קבוצה, קהל סביב המשכן, והם מתמאמים ואותם ההתקהלות סביב המשכן היא מה שיוצרת אחר כך את הערבוב. ככה מציין המלבים, ואני אקרא את המילים, שאותם אנשים שהתאספו סביב המשכן להקריב את הקורבנות שלהם, אומר המלבים, ולא היה להם מלון. זאת אומרת, לא היה להם איזה אכסניה למגורים, או איזה פונדק, או איזה בית הערכה לבוא ולהתאכסן שם, כי הם תכננו לבוא, להקריב ולחזור. ולא היה להם מלון, ושכבו אנשים ונשים לפני חצר המשכן ביחד. זאת אומרת, כל הקהל שהתאסף, לא היה שם איפה להתאכסן, אז נחו או עצרו בבטח של המשכן, בחצר המשכן, זאת אומרת לפני המשכן. ועל ידי כן הגיעו לפעמים לדבר עבירה. זאת אומרת, מה שקרה, שפעמים, בגלל הערבוביה, בגלל כל הבלגה שנוצר סביב המשכן, קרה המצב והכהנים והעם שהגיע להקריב את הקורבנות, אולי היה בו איזה סוג של חטא, ערבוביה של גברים ונשים, או דברים גם יותר חמורים. אז נסכם את החטא הנוסף שאנחנו מוצאים פה. הפסוק מציין ואת אשר ישכבון את הנשים. אז ראינו בזה שלושה הסברים. הסבר אחד, כפשוטו, חטא חמור ביותר של גילוי עריות. ההסבר השני, ההתעכבות בהקרבת הקורבנות של העם, גרם לכך שהמשפחה הייתה מפוצלת, או המשפחה לא גמרה להתאר אחרי לידה או אחרי עניין אחר של תומעה, וככה חיי המשפחה התקינים נפגעו. הסבר השלישי, הערבוביה שנוצרה שוב מההשתאות והעומס שנוצר בחצר המשכן גרם לנשים ולגברים שם, ייתכן כמו שאומר המלבים, פעמים הגיעו לפעמים לדבר עבירה. זאת אומרת, הערבוביה שנוצרה מההתעכבות וההשתאות של הכהנים גרמה לדבר עבירה בענייני עריות בקרב עם ישראל. כמובן, כל החטאים, כפי שתנא כתוב, איש כבון את הנשים, זאת אומרת, סביב ענייני העריות, או חמור ביותר, או פחות חמור, רק שבגרימתם נגרמו כל מיני חטאים, אבל הפסוק מציין את זה כחטא נוסף של בני אלי. נסכם את הדברים שראינו עד כה. בני אלי, בני הכהן הגדול, נמצאים במשכן, הם האחראים על המשכן, וראינו שהפסוק הכתוב מנה שלושה חטאים. חטא אחד, הגזל. זאת אומרת, בני אלי לוקחים יותר ממה שמגיע להם. הם לוקחים או שולחים את הנער לקחת מהקורבנות, את החלקים, מהקורבנות יש חלקים שמגיעים לבני אלי, בני אלי לוקחים יותר ממה שמגיע להם. חטא ראשון. חטא השני, זה ביזוי כל עבודת הקורבנות. זאת אומרת, כדי החטא המשכן נועד שהכהנים והעם ירגישו ויגיעו לקרבת השם, וגם הכהנים, כשהם מקבלים את המתנות שלהם מהקורבנות, ירגישו את הביטוי משולחן גבוה כזכו, זאת אומרת, הם אוכלים מעט השם, זאת אומרת, תחילה מקריבים את האמורים למזבח, ואחר כך זוכים הכהנים בחלקם. הביזוי של בני אלי, של הנערים שהיו מטעמם, שהם קודם כל דאגו לעצמם, לתאוות בטנם, ואחר כך להקרבת האמורים. זה חטא שני, ביזוי עבודת הקורבנות. החטא השלישי זה סביב ענייני המשפחה. ישכבון את הנשים, אם זה כפשוטו, ואם זה מניעת חיי משפחה תקינים, ואם זה ערבוביה שהם יצרו שוב בין גברים לנשים, והערבוביה הזאת כמובן היא פסולה. אלו שלושת החלקים, שלושת החטאים, כפי שמובעים פה בפסוק, בפסוקים אצלנו. עד כאן, חלק ראשון, אלו חטאי בני אלי. כעת אני רוצה לדלג על הפסוקים העוסקים בתוכחה, שזה פסוקים כ"ב עד כ"ו, ולעבור לפסוקי העונש, שמגיע איש האלוקים לבשר לאלי. אחר כך, בעזרת השם, נשוב שוב לפסוקי התוכחה. ויבוא איש האלוהים אל אלי ויאמר אליו. זאת אומרת, מגיע פה איש האלוהים, חז"ל אומרים, מביא פה רשי, שזה היה אלקנה, הוא בא אליו, בא אליו לומר לו על המעשה של בניו, ובעצם בעיקר דבריו בא לומר לו את העונש שיגיע בעקבות החטא. אז אני מדלג קצת על הפסוקים. פסוק כ"ט: למה תיבטו בזבחי ובמנחתי אשר ציוויתי מעון, ותכבד את בניך ממני? בעצם הפתיחה היא כמובן חזרה על החטא, וזה ותכבד את בניך ממני להבריחם מראשית כל מנחת ישראל לעמי. זאת אומרת, הבנים שלך יותר מכובדים ממני. זאת אומרת, הם העיקר במשכן, ואילו עבודת השם היא תפלה, משרתת אותם. במקום שהם ישרתו את עם ישראל, ישרתו ויעבדו לשם השם. בזה שלהבריחם, להבריחם זה ענייני אוכל, להבריחם מראשית כל מנחת עמי, מראשית כל מנחת ישראל לעמי. זאת אומרת, אתם דואגים, בניך דואגים קודם כל לעצמם, כמו שראינו, ואחר כך הם דואגים גם להקריב את החלק לקורבנות. לכן, מפה מגיעים, מפסוק למד, מתחיל העונש. מה יגיע? אומר, אני קורא את פסוק למד א', והנה ימים באים, וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך מיות זקן בביתך. זאת אומרת, דבר ראשון, חטא, עונש ראשון, וגדעתי, הכוונה הקדוש ברוך הוא יחריט, את הכוח שיש לך ולבניך, זאת אומרת, השליטה הזאת במקדש, במשכן של בני אלי, תיפסק, ומיות זקן, זקן פה זה גם אדם זקן כמשמעו, וגם זקן כחכם, כאדם שמנהיג. והפסוק שוב חוזר, ואיבדת צר מעון. זאת אומרת, אתה תראה מצב, או לא אתה, אלא בניך, יראו מצב שבו הצר שלהם, כמו שיש איש שיש לו שתי נשים, אז כל אחת נקראת צרה לחברתה. אז גם פה, אתם, בני אלי, לעתיד לבוא, זרעו של אלי, יראה במצב שבו הם יהיו במקדש, הם יהיו אמורים להיות הכהנים הגדולים, כי הכהן הגדול עובר בירושה בין אחר בין, ולעומת זאת, הם יראו את צר, זאת אומרת, את הצרה שלהם, כהן אחר, הוא זה שיעבוד בבית המקדש. זאת אומרת, נרחיב את הדבר יותר, כידוע לנו, לאהרון היו שני ילדים, ארבעה ילדים, סליחה, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר. כידוע, נדב ואביהו מתו בחנוכת המשכן, ונשארו אלעזר ואיתמר. אלי הוא מבניו של איתמר. אלי הוא מבניו של איתמר, והוא היה הכהן הגדול, ומילא גם בניו, היו אמורים להיות הכהנים הגדולים, וכן הלאה על זה הדרך. בא פה הפסוק, בנבואה הזאת, בחטא הזה, ובעונש שמציין הנביא לאלי ולבניו, הכהונה הגדולה תתפסק ממך. זאת אומרת, תתפסק מבניו של איתמר, ותעבור לבניו של אלעזר. תעבור לבניו של אלעזר. מתי זה קרה בדיוק? קרה עוד תקופה ארוכה קדימה, בימי הקמת המקדש. זאת אומרת, בימי שלמה, שם נבחר צדוק להיות הכהן הממשיך, לעומת אביתר, ובזה נאמר העונש הזה, בזה התקיים העונש על בית אלי, שזרעו לא יהיה כבר כהן גדול, אלא הזרע הכהן הגדולה תעבור לבני אלעזר. אז שוב, ואיבדת צר מעון, זאת אומרת, אתה תראה איך הצרה שלך, זאת אומרת, אותו אדם שהוא כנגדך, שהוא שווה לך, אתה היית אמור להיות כהן גדול, אבל הכהונה הגדולה תיפסק מזרעך, והיא תעבור אל בית אלעזר, וזה יהיה, כמו שאמרנו, בזמן הקמת המקדש. ולא יהיה זקן בביתך כל הימים, אני חוזר לפסוק למדבט, שוב, לא יהיה אנשים זקנים אצלכם בבית. שוב, פסוק למד ג' מסיים, וכל מרבית ביתך ימותו אנשים. זאת אומרת, ימותו אנשים צעירים. יש פה עוד עונש שהוא גם סימן, פסוק למד א', וזה לך האות, אשר יבוא על שני בניך אל חופני ופנחס ביום אחד ימותו שניהם. זאת אומרת, עוד עונש שהוא גם עוד, כפי שציין הכתוב, העם ישראל יצא למלחמה בהמשך, נראה, וחופני ופנחס, שני בניו של הכהן, של הכהן הגדול, של אלי, ימותו ביום אחד, שזה עצמו עונש עצום, עונש קשה, עונש חמור, ואומר הנביא אלי, תדע לך שהעונש הזה של שני בניך שימותו ביום אחד, הוא בעצם גם יהיה סימן לכל העונשים האחרים שאני מציין לך פה, כמו שציינו עד עכשיו, הכהונה הגדולה תועבר ממך מזרחה, עונש הראשון. העונש השני שציינו זה כל מרבית ביתך ימותו אנשים, זאת אומרת לא יהיה אריכות ימים לביתך. תדע לך, אם אתה רוצה סימן שהאנשים, שהעונשים האלה אכן יתקיימו, עוד זמן קצר, חופני ופנחס ימותו ביום אחד, כמו שאמרתי, זה עונש מצד עצמו, אבל העונש הזה הוא גם סימן ואות לעונשים אחרים שיבואו על בית אלי. עוד דבר, בפסוק למדבר, מציין הנביא, והיה כל הנותר בביתך יבוא להשתחוות לו לאגורת כסף וכיכר לחם. ואמר, ספחני נא אל אחת הכהונות לאכול פת לחם. זאת אומרת, כפי שציינו, יהיה כהן אחר משפחת הכהונה, לא מבית איתמר, אלא מבית אלעזר, ויבואו בניך, צאצאיך, לבית אלי, יבואו ויבקשו מהכהן, אם אתה יכול לתת לי קצת לחם, בעד אגורת כסף, קצת לאכול כיכר לחם, ולאכול פת לחם. זאת אומרת, הכהנים לבית אלי יחוו עניות, יחוו מחסור, ויבקשו במעין תרומה או נדבה או עפו תשלום מועט, יבקשו מהכהנים המשרתים קצת אוכל, קצת לאכול, כפי שמציינים פה, כפי שמציינים פה הכתוב. ממילא נסכם את העונשים שיגיעו על בית אלי. עונש ראשון, כמו שאמרנו, העברת הכהונה הגדולה מבית אלי למישהו אחר, כמו שציינו, לבית אלעזר. עונש שני, ימותו אנשים, זאת אומרת, ימותו צעירים. עונש שלישי, כפי שתנו פה, עוני. עוני, לבוא כבעין מקבצי נדבות, לקבל את הלחם. והעונש הרביעי, שהוא גם סימן לקיום שאר אנשים, זה העונש של שני בניך, חופני ופנחס, ימותו ביום אחד. אם נסגור את המעגל בין החטא ובין העונש, נמצא שיש פה מידה כנגד מידה. אם ציינו שהיה חטא של הכהנים, היה חטא של גזל, הכהנים גזלו מאת העם, ממילא כעת מציין הפסוק שעם ישראל ירגיש עוני. רק שנייה. ממילא כעת מציין הפסוק שהכהנים, סליחה, ירגישו את העוני מול הגזל, הרצון שלהם להגביר את חלקם בקורבנות, כעת ירגישו עוני, ירגישו מחסור. כמובן, מול ביזוי הקורבנות, מי שמבזה את הקורבנות, מי שמבזה את עבודת השם במקדש, במשכן, מי שאומר שכל עבודת השם היא לשווא, אין לו חלק ואין לו מקום, והוא לא ראוי לעבוד במשכן. ודאי שהוא לא ראוי להיות כהן גדול. ממילא, בעבור ביזוי הקורבנות, בעבור ביזוי עבודת הקורבנות, הכהונה הגדולה, תוסר מבית אלי ומזרו ותגיע למשפחה שיודעת להעריך את עבודת הקורבנות. ראינו עוד חטא, שזה ישכבון את הנשים, כפי שראינו כמה משמעויות יש לחטא הזה. זאת אומרת, יש פה עניין של חוסר הכרה בערך המשפחה, חוסר זלזול בחיי המשפחה, אם זה בחטא החמור של גילוי עריות, אם זה בחטא פחות חמור או חטא שנגרם בגללם של גרימה של ערבוביה או גרימה של השתאות של חיי משפחת קינים, אז אפשר לומר שהחטא הזה, העונש של ימותו אנשים, זאת אומרת שהמשפחה, מה שלצערנו יכול להיות שיקרה להם, שהמשפחה תארס, תתפרק. זאת אומרת, ימותו אנשים בגיל צעיר, ואז כמובן זה שבר וקושי גדול מאוד למשפחה. כנגד העובדה הזאת שעם ישראל, שהכהנים ביטלו את חיי המשפחה, את החיים התקינים, את חיי המשפחה, ולא בצורה מתוקנת, לא על ידי ערבוביה ולא על ידי איסורים אחרים, זה מעשה בני אלי. כנגד זה העונש להם, העונש שלהם יהיה שחיי המשפחה שלהם גם כן יוגדעו על ידי זה שאנשים ימותו צעירים. רש"י פה מציין את העניין של ימותו צעירים. רש"י כותב בפסוק למד ב' ולא יהיה זקן בביתך, מידה כנגד מידה. אתם אכלתם קודשים לפני זמנם, בטרם יקטירון את החלב, אף אתם תמותון בלא זמן, בלא זמן. זאת אומרת, רש"י מחבר את החטא של את החטא של הקטרת לקיחת הבשר לפני הקטרת החלב, רש"י מחבר את זה לחטא, רש"י מחבר את זה לעונש של ימותו זקנים. כמובן, הזקן, אדם שמת צעיר, הוא מת לפני זמנו. גם אתם עשיתם מעשים שבו לקחתם דברים לפני זמנם. פירוש הדבר, אתם לקחתם את חלקי הקורבן שלכם לפני הזמן המגיע לכם, לפני הזמן של הקטרת החלב, שהוא הזמן הראשון, שאחריו רק אמור להגיע החלק שלכם. נסכם את שלושת את הנקודות האלו שראינו היום. בעצם היינו שלושה חטאים של בני אלי. חטא ראשון, העניין של הגזל, לקיחה יותר מהחלק שמגיע להם הקורבנות. חלק שני, הביזוי הקורבנות. וחלק השלישי, החטא השלישי, זה הפגיעה במשפחה, בין באופן החמור של גילוי עריות, בין באופנים קלים יותר של השתמות אנשים. כנגד זה ראינו שלושה אנשים. עונש אחד, העוני כנגד הגזל, העוני שיגיע לבית אלי כנגד החטא של הגזל. העונש השני, עבודת הכהונה הגדולה תוסר ממשפחת בני אלי ותעבור למשפחה אחרת כנגד ביזוי הקורבנות. מי שמזה את הקורבנות לא ראוי שהוא ימשיך להיות חלק מעבודת המשכן. שלוש, העובדה שימותו צעירים בבית אלי בא לומר לנו שהם פרקו משפחות או התמאמאו או עשו ערבוביה בחיי המשפחה, כנגד זה גם הם יהיה להם משפחות מקוטעות. כמובן החטא הנוסף, או העונש הנוסף המרכזי, העונש הנוסף המרכזי זה מותם של שני בני אלי ביום אחד, חופני ופנחס, שכמובן, כמו שציינו, זה גם עונש בפני עצמו, וגם סימן ששאר העונשים אכן התקיימו. נעמוד כאן, בעזרת השם, נמשיך הלאה בפרק בהמשך.